אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב, כפר הנוער הדס הנעורים, ערב טוב מאזינים, מאזינות, רדיו על הגל, נקודת מפגש. עמי מגן, תוכנית נוספת, והיום איתי אורח מפתיע, תכף נכיר אותו, תכף נגיע אליו. אבל אי אפשר שלא להתייחס לכל מה שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה. האמת שבכל התוכניות אנחנו פותחים, כל מה שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה לא נגמרת. מעין תקופה כזאת שנמשכת ונמשכת ונמשכת. ומשחקת לנו עם הראש, ומשחקת לנו עם הלב, ומשחקת לנו עם הבטן, והדמעות, והתחושות, והעימותים הפנימיים, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, והתמונות משבת לשבת, וההלוויה של משפחת ביבה שקורית ממש מחר?
מחר.
מחר, נכון. הלוויה של משפחת ביבס, והדברים האלה קשים מדי מלהכיל. ואתה מחפש את הנחמה, אתה מחפש את הנחמה בחברים, אתה מחפש את הנחמה במשפחה, וזה נראה שכאילו כולם קרועים, האחד עם השני, האחד עם השנייה. הם מסתכלים קדימה, רוצים שהכל יירגע רגע, מבינים שיש לנו מסביב לא מעט אויבים שמחפשים להעיף אותנו מכאן, אבל רוצים גם שקט. רוצים גם מרגוע. אני באופן אישי מדי פעם מסתכל ברשתות החברתיות לראות מה קורה, חוטף את הסתירה, אומר די, לאכול, ועוד פעם חוזר לזה כמו איזה גבר מוכה בתוך הדבר הזה, לא מבין למה אני עושה את זה. מה שקורה שם בתוך הרשתות החברתיות פשוט נורא, והיום כל אחד נמצא שם ביציע, יש לו מה להגיד, יש לו מה לומר. כולם נשים לקושש קצת לייקים או כמה מילים טובות, רק בשביל תשומת הלב. מה זה יעשה אחר כך, במי זה יפגע, את מי זה יטלטל, זה לא מעניין. מעניין כמה לייקים יצא לנו מתוך הסיפור הזה. והמדיום הזה, שנקרא רשת חברתית, זה תפקידו. הוא מפלג, הוא עוזר לשיסוי בין כולנו, הוא גורף כוח, הוא גורף כסף, הוא גורף און. לפני בערך 3 שנים יצא לי לכתוב שיר שכאילו הוא מתאים גם להיום, כמו כל התקופה הנוראית הזאת וכל התקופה הזאת של השנים האחרונות. קראתי לשיר על חטא, ושוב זירת התגוששות, בזה אחר זו עולים המתמודדים עליזים ומוכנים לקרב, לכל תשועות ההמון, במרחבים האינסופיים של הענן, מנסים לצוד את המרמור, הכאב, בשביל העדה ודקות של תהילה. ימין ושמאל קיצון, כפרי שניתק מאשכול. אהבת חינם אינה מושג בבית מדרשם. אגו, אלבון, חוותה, שקט דממה, הדלה אגבה. ואצלי בראש עולה המחשבה על וידוי של פעם בשנה. על חטא שחטאנו לפניך, שגרמנו פגם ומום ב-248 איברים ו-365 גידים של אחרים. בגופם, נפשם, רוחם ונשמתם, ונשמה לנשמתם. זה מה שכל הזמן מתגלגל בראש. איך אנחנו פוגעים ופוגעים ופוגעים בשם צדקת הדרך, בשם הרוח, בשם הנאורות, בשם השם, בשם כולנו, ממשיכים לפגוע. ולצד כל התקופה הזאת, אנחנו ממשיכים לחיות את השגרה, השגרה שלנו פה במדינת ישראל שמשתנה ולא פשוטה לעיכול. אנחנו פה, כשאנחנו מסתכלים יותר פנימה לתוך כפר הנוער שלנו, השנת הלימודים ממשיכה ואנחנו כבר בחלק השני. אנחנו תמיד משתדלים לתת לילדים פה את כל מה שהם צריכים. יש איתנו 2 פה, 1 מנהל הטכני נאורי טגניה, ועל הסאונד ארינה ז'ורבל. אני חושב שזו פעם ראשונה שלה על הסאונד, נכון? שיהיה בהצלחה ארינה, ברוכה הבאה לרדיו. וזה היופי פה בהדס הנאורים, לראות את החניכים עושים ועושים ועושים. היום בבוקר היה לנו פה ביקור של מפקחת קליטה במשרד החינוך, והסתבא לראות את הנושא הקליטה אצלנו בכפר, והיה פשוט כיף להזין לכל הילדים. כשאנחנו מסתכלים על כל ההליך החינוכי בכפר, אז תמיד אנחנו אומרים, הוא מתבסס על דבר מאוד פשוט. תראו את הצרכים של מסלו. ותראו את הצרכים של מסלו, שאני מתוח שכולכם מכירים, מדברת על מספר לבנות. הלבנה הראשונה, לבנת היסוד, זה האחים הפיזיולוגיים. זה כל מה שקשור למזון, למים, למה שאנחנו צריכים מלבוש, מה שאנחנו צריכים בשביל לחיות. הלבנה הבאה זה הביטחון בקיום הפיזי שלנו. ביטחון, בטיחות, מקום שעוטף אותנו, מקום שנותן לנו שקט להיות בו. אחר כך יש גם שייכות, זהות ואהבה, וכבוד והערכה, ובסוף מימוש עצמי. ואנחנו נתמקד בביטחון ובקיום הפיזי שלנו. ואני שמח לארח פה היום את משה קיסין, הוא קבעת הכפר, שלום משה.
שלום, שלום, שלום למאזינים, שלום אמי.
כיף שאתה פה איתי.
כיף להיות פה.
אז בוא, אני רוצה שקצת יכירו אותך, אז תספר קצת על עצמך, מי זה משה?
אני בן 46, קבעת בכפר, מנבט, מזה 10 שנים בכפרי נוער, הייתי בכפר קודם, לפני שבאתי לפה, פה אני 6.5 שנים. אני אבא לשתי ילדים מקסימים, נועם בן 2 ונטע בת 4.5. אני גר איתם בכפר ביחד עם בת זוגתי מזי. אני יליד חיפה במקור. התחנכתי בכמה בתי ספר באזור, ההורים שלי התגרשו שהייתי בסביבות גיל 6, ואז עברתי לגור אצל סבתא שלי תקופה מסוימת 3 שנים, ואחרי זה עברתי לנהלל. אני בוגר של כפר נוער, כלומר אני מכיר את כל השטיקים והטריקים כבר מהתקופה שלי כילד, כחניך, ואני מבחינתי סוגר מעגל.
כמה שנים היית בנהלל?
6 שנים, בכיתה זין עד בית. השנים הראשונות לא היו קלות, היו קשוחות.
ברור.
היו קשוחות, אבל לאט לאט אתה מוצא את עצמך, אתה ממצב את עצמך, אתה מוצא את המסגרות שמתאימות לך יותר.
תן לי דמות, תצטף אותנו, יש איזו דמות משמעותית מנהלה שאתה זוכר?
קודם כל מוטי אמזלג, מוטי אלמוג, כן, הוא המפקח הידוע, המנהל בית ספר, למרות שבתקופה שאני הייתי הוא לא המנהל בית ספר, הוא היה רק אחרי שעזבתי, אבל הוא היה מחנך שם, הוא היה דמות מאוד משמעותית.
אני רוצה לספר לך משהו על מוטי אמזלג, מוטי אלמוג.
כן.
אנחנו אפילו מעין משפחה, בסדר? אני לא יודע, אמרתי לך את זה פעם, אבל אבא של מוטי, הוא היה אב הבית הראשי של בית ספר הארי, במגדל העמק.
כן.
סבתא שלי, זיכרונה לברכה, מאמא איישה, היא הייתה עובדת ניקיון בתוך בית הספר. מוטי למד בכיתה עם רחל, אחות של אבא שלי. כולם היו שם משפחה.
יאללה.
לימים סבתא שלי, מאמא איישה, שגידלה 12 ילדים, היא עבדה גם בקרן קיימת לישראל, וגם כעובדת ניקיון בבית הספר. היא חסכה מספיק כסף, ואני חושב שאיפשהו בתחילת שנות ה-70, היא קנתה את הקיוסק של בית הספר. אז זה סבתא שלי. אבל בוא נחזור רגע למוטי, מה עושה את הדמות משמעותית בעיניך?
תראה, קודם כל הוא היה המחנך של מגמת מבר. ורוב החברים שלי היו במגמת מבר, אני הייתי במגמה אחרת, ורק סיפורים הייתי שומע אחרי צהריים ובערב, על כמה הוא קשוח מצד אחד, וכמה הוא מחבק ומלטף מצד השני. ועצם זה שאני שומע לפעמים עד היום סיפורים של החברים, כי אנחנו נפגשים מדי פעם, אז אני שומע גם עליו הרבה סיפורים. אף פעם לא יצא לי לדבר איתו על הסיפורים האלה, אני לא רוצה שהוא יגורם, זה יגורם לו להסמיק, אבל אני שומע הרבה סיפורים, ובכלל, אתה יודע, אני כל הזמן במשך השנים האלה שעזבנו את הפנימיה, אני רוצה להגיד לך שלפעמים אני מדבר עם חניכים פה בכפר, דווקא בהקשר של התפקיד שלי, שקורית איזושהי תקלה או איזושהי פדיחה, ואז אני תופס את החניך ואני מתחיל להסביר לו, דקה אחרי שאתה תעזוב מכאן, תתגעגע למקום הזה, ואתה צריך להעריך את מה שיש לך פה, וזה מה שאנחנו עשינו שם, וזאת הסיבה שאני חושב שאני והחברים שלי גדלנו עם איזשהו, כמו שאתה אמרת מקודם, לגבש איזושהי דמות מסוימת חינוכית שלאורה אתה הולך, שלאורה אתה מוביל את צדקת הדרך שלך.
בוא נשאר שם, בוא נשאר רגע בנהלל, בוא נשאר במשה, בין 15 פלוס מינוס 16. טוב?
כן.
תן לי רגע איזה תמונה, הכניס לנו לסיטואציה מתוך הפנימיה שזכורה לך.
היה לי סדר
לא
יום.
לא התכוננו לזה. אתה שמת לי פה, אמרת לי, תשאלתי על איך נראה גלאי עשן M200, ואיך מבדילים בינו לבין... משה, אני לא הולך לדבר על בטיחות. אולי נדבר על בטיחות קצת וביטחון.
אין בעיה. אני, היה לנו נעלה בכפר, והיינו בקשר טוב שם עם החניכים של נעלה. היה לנו קצת קשיים בתקשורת ובשפה, אבל יצא שהתאהבתי באחת מהחניכות שם.
וואלה.
ויצאנו איזו תקופה...
נעלה?
נעלה.
תן לך שאיך קוראים לה?
לא זוכר כבר את השם, היינו חודשיים ביחד.
כן.
ובאחת הפעמים הברזנו לבריכה. קפצנו מעל הגדר,
וואלה.
נכנסנו למים, וואלה. תפסו אותנו, ולא עיפו אותי הביתה. לא עיפו אותי הביתה בגלל שהיה לי סדר יום בפנימיה. הייתי תמיד מסיים ללמוד אחרי צהריים, הייתי משתדל להיות בסדר. הולך לספרייה לשעתיים שלוש, ואז רק חוזר למבנה. כל יום, קבוע, באופן קבוע. וגם החניכה הזאת. אז איכשהו ויתרו לי. היו גם כמה מקרים ב-י"ב שהברזנו, בגלל שאנחנו בתוך נעלה, אז אתה יכול תמיד להבריז כן, לכל נכון. מקום, והכל פתוח, אז היינו עובדים גם במשקים החקלאים, ויצא שפעם אחת הברזנו, והייתי ביחד עם כל החברים, ולקחתי את זה עליי, אז העיפו אותנו כמה ימים, ואז החזירו אותנו.
אתה זוכר את הקבט שלך דרך אגב שם?
לא היה שם התקופה שלי קבט.
הוא לא היה משמעותי, יכול להיות.
אולי זה היה איזה מישהו כזה רק אז.
קיים בנורים אין אחד שלא מכיר את משה קיסין.
שם לא היה, בתקופה הזאת לא היה. בתקופה הזאת לא היה. אולי היה רכז ביטחון בבית ספר, אבל לא היה דמות כזאת אשתה, יודע, זה הבן אדם, והוא דרך
גם מוגנות. לקחת גם חוגים, עשית חוגים שם?
הייתי במגמת ספורט, הייתי בסייף.
סייף?
הייתי 3 שנים בסייף, הייתי בתחרויות בחול.
טוב, אפילו את זה אני לא ידעתי שעשית סייף.
אז הייתי בסייף.
חשבתי שאני מכיר.
וכל החברים שלי בשכבה, לא כולם, אבל רובם, לפחות החברים הטובים היו במגמות שונות. היה לי חבר במגמה של רכיבה על סוסים, ועוד חבר טוב שהייתי בסייף. וזה...
ומי הייתה חברה הראשונה שלך?
אני חושב שזאת הייתה החברה הרצינית הראשונה שלי.
שלה.
לא, אבל אני זוכר באמת, חברה משה. אחת בשם אושרת.
כן, מפי, הייתה
זוכר? והיא הייתה הרצינית הראשונה ב-י"א, כן. הייתי דלוק עליה, כותב לה שירים באנגלית.
וואלה?
כן.
מאיפה היא הייתה, אתה זוכר?
בגבעת אלה.
גבעת אלה? וואלה, כן. שיבת בגבעת אלה.
כן, אני לא אגיד את השם משפחה שלה, אבל וואלה. אושרת.
אתה לדבר איתה לאחרונה מתישהו?
לא, 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 לא יצא לנו לדבר.
מה זה תקפקף אותך?
אני יכול להגיד לך שכל פעם שאני מגיע לנהלל, גם אם אני לא צריך להגיע לשם, כן, ואני עובר בדרך, אני נכנס, לא משנה מי אני באוטו, או לאן אני נוסע, אני נכנס, עושה סיבוב, פותח את החלונות, מריח את הריח של הרפת, מעלה את כל הזיכרונות, ויוצא.
תן לי שם שחבר טוב שלך. ותמיד יש לי דימה בעין. תן לי שם שחבר טוב שלך מנהלל.
אנחנו קבוצה של 20
תן לי,
חברים.
תן לי שם של אחד, אחד,
דידי מור, ישראל.
אחד, תן לי. שאני מכיר את משה הכי טוב, אחד.
דובב גרינברג.
דובב גרינברג. כן. אם אני עכשיו מרים לדובב, בן 46 גם, נכון?
תרים לו טלפון.
אם אני מרים לו טלפון, אני אומר לו דובב, תגיד לי.
תרים.
מה זכור לך ממשה בפנימיה? איזה ילד הוא היה?
זכור לו שאני קפקפתי אותו באיזה ריב שהיה לנו. תקשר אליו, תראה, הוא יגיד לך.
תכף אולי נעשה את
זה. זה קטע שאנחנו תמיד מריצים בין החבר'ה. כן, שקפקפתי אותו.
בוא נתקשר אליו. בוא נתקשר, מה הטלפון שלו? בוא תן לי טלפון שלו. שהוא יגיד לי מי זה משה לא מכיר.
דרך אגב, אתה התפרצת פה לדלת פתוחה, כי הבחור הוא שדרן רדיו, והוא עובד על פודקאסטים.
יאללה, 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 יאללה. בוא נתקשר לטלפון שלו, מה הטלפון שלו? בוא נראה. בוא נראה. כן, מה הטלפון? בוא.
054-500-800-001.
800-001.
דרך אגב, הוא היה פה לפני שבועיים באימון, באתר הרס של מגן.
בוא נראה אם הוא עונה. דובב, צחק אותה ותעל. הנה, דובב עונה. דובב, מה קורה?
בסדר.
אהלן, קודם כל מדבר עמי מגן, אני מנהל כפר הנוער הדס הנעורים, ואתה בשידור לייב ברדיו נעורים על הגל, מה שלומך?
דובב, מה קורה, דובב?
ואני, ויש לי מורח מיוחד באולפן, קוראים לו משה קיסין.
ואני... משה קיסין, לא מכיר.
לא מכיר, אמרתי לך לא מכיר. ואני מדבר איתו פה על תקופת ההתחנכות בנהלל, ואני אומר לו, תן לי שם ש... אמרתי, לא, חבר אחד שמכיר אותך. הוא אומר לי, דובב גרינברג. אמרתי לו, אם אני שואל את דובב, איזה ילד היה משה שהיה זה, תן לי משהו שמאפיין את משה בתור ילד בגיל 15 בפנימיה.
קודם כל רציני, נחוש, זה מה שעולה לי לראש.
תן לי משהו פיקנטי, תן לי משהו פיקנטי, דובב, תן לי, תן לי.
אין לי דברים.
למה? אמרתי לעמי על המכות שהיה לנו, תסביר לו.
על המכות, זה אני מתבייש להגיד.
הייתי חייב לשבור איתו קצת את הקרח, הוא פעם ראשונה ברדיו, משה, אמרתי מה שעובר את הקרח, דובב גרינברג ישבור את הקרח.
כן, כן.
דובב, קודם כל תודה ששיתפת איתנו פעולה, ואני פה עם משה בשידור, ואת השיר הראשון הוא יקדיש לך.
תודה רבה.
ביי, ביי. אני תדע לך שאחד הדברים שאמרתי להורים שלי, התחלתי את הדרך בפנימייה הצבאית בחיפה בתור מ"פ מדריך, ואני זוכר שאמרתי להורים שלי, כי הייתי שנה אחת בפנימייה, אבל הייתי בטכני בחיל האוויר, אבל זה לא היה זה. אמרתי להורים שלי, אם יש משהו אחד שאני מתבייס עליהם, שהם לא רשמו אותי לכפר נוער.
כן.
כפר נוער זה החלום.
נכון.
זה חוויה, זה משהו מטורף.
ממש. ממש. אני גם גדלתי במקום שזה בית ספר עם הישגים מאוד מרשימים, כלומר, עד היום, זה ידוע, יש אחוז מאוד גבוה של קצונה שם לקרבי, ואני חושב שזה מאוד השפיע עליי. תראה, יש לי גם את ההיסטוריה המשפחתית, ואבא קצין, וסבא, הספר הזה שאתה ראית, כן. אבל עדיין, בתור ילד, אתה סופג את הערכים האלה של כפר נוער, שזה לא הערכים שאתה סופג בבית ספר רגיל. אין מה לעשות.
אבל למה בחרת לצאת לכפר נוער?
אני פחות הסתדרתי, השתלבתי בבית. אני פחות השתלבתי ואני חיפשתי איזושהי מסגרת.
גרתם בחיפה, לא?
כן, גם בחיפה וגם בקריות, כן. ולא מצאתי את עצמי.
ההורים שלך התגרשו שהיית באיזה גיל?
הם נפרדו שהייתי בן 6, והם התגרשו רק אחרי כמה שנים, והגירושים לא היו הכי יפים, ואני לא מצאתי את עצמי, ואני הייתי די בודד, וחיפשתי איזושהי מסגרת שבה אני יכול לטייל את עצמי, ולטייל את היכולות שלי לכיוונים שאני יודע שאני יכול להצליח בהם. ושהגעתי לכפר, דרך אגב, דיברתי איתי על דמות משמעותית, אז גם נהל בית ספר שם.
מי זה? אתה זוכר?
כן, קוראים לו עמי גם, והוא היה סגן מנהל בית ספר שם, הוא לא מזמן פרש, לפני בערך 8-9 שנים, והוא קרוב משפחה של סבתא שלי,
כן.
והוא הציע לה, אמר לה, בואי תביא אותו, שיקיר את המקום, שיראה את המקום. מאותו רגע שהגעתי לשם, אני זוכר שזה היה בהכנה לכיתות, לשכבת זין, בגיבוש.
כן.
שהגעתי לשם, אמרתי, תודה רבה, אני נשאר פה, תבוא עוד 10 ימים, תקחו אותו.
ישר הבנת שזה זה.
מאז הכל היסטוריה. באמת, כי אנחנו, החבר'ה שהיו ביחד, החברים שהיו איתי בחדר, מכיתה זין, ידיד ב', אנחנו היו אותם חברים.
היום אתם שומרים על קשר?
בטח, כל הזמן. יש לנו קבוצת וואטסאפ, ואנחנו נפגשים מדי פעם. אני נפגש פחות, כי הם גם פחות באזור,
כן.
אבל אנחנו נפגשים כל הזמן. הם היו, זה החברים שהיו בברית של, כן. של נועם. אז זה דידי, וישראל, ודובב, וניסן, ואבי, כל החברים הטובים שלי, עד היום אנחנו בקשר. עכשיו, תחשוב מה זה, אני סיימתי ב... 97 סיימתי.
כן, גם אני סיימתי 97.
כן, זה היה, תראה כמה שנים עברו מאז, תראה, זה מטורף. ואני יכול להגיד לך שכולם יצאו, אף אחד לא יצא עם שריטה, למרות שכולנו הגענו לשם שרוטים, אף אחד לא יצא עם שריטה, ואנחנו כולנו מאוד מאוד מחוברים לאדמה, לקרקע, לחברה, ולכולנו לדעתי יש סט ערכים שאנחנו מנחילים אותו כל אחד בדרך שלו, במסגרת שלו, לסביבה שלו.
רגע, מוטי מכיר אותך, נכון?
כן.
אולי הייתי מתקשר גם לא עכשיו. אולי אחר כך, אולי אחר כך.
הוא מכיר אותי, אולי המחנך שלי, הייתי רוצה שהוא יהיה, אבל הוא מכיר אותי, כן. מכיר אותי טוב.
יאללה.
כן.
יאללה. טוב. תגיד לי, משה, עוד משהו. שהיית בכפר הנוער תלמיד, הסתכלת קדימה, מה חשבת שאתה הולך להיות שתהיה גדול?
אני ידעתי מגילאים מאוד צעירים שאני אהיה קצין בצבא.
איפה היית, תזכיר לנו?
הייתי בחרוב.
כן.
גדוד 93.
מה, מחזור 97?
כן, כן, אוגוסט 7.
כן.
ועצם זה שהייתי בפנימיה, בוגר של הפנימיה, בנהלל, פנימיה חקלאית, ועבדתי הרבה, והייתה לי אחריות כבר בגיל מאוד צעיר, אז אני חושב שזה חישל אותי מאוד לצבא. אתה יודע, אני הגעתי לטירונות, ואחרי שבוע, שבועיים, יש לידי חברים במחלקה שבוכים כי מתגעגעים הביתה, ואני לא כל כך הבנתי על מה מדובר. מה אתם בוכים? מה קרה? אז אני חושב שזה עזר לי מאוד אחרי זה, גם בקורס מקים, ואחרי זה בקורס קצינים, ולהיות מפקד של חיילים, ולקבל אחריות, ולדעת לעשות דברים. אני חושב שזה מאוד 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 עזר לי. בכלל, עד עכשיו, אני מרגיש שאני סוגר מעגל, ואני מרגיש שהמחויבות שלי לתפקיד היא הרבה מעבר לתפקיד רשמי, שאתה בא ואתה מקבל כסף, ואתה עושה משהו משמעותי. אני מרגיש שאני עושה משהו מאוד משמעותי.
אז מה באמת אתה אוהב בתפקיד שלך, את המשמעות?
תראה, מקודם דיברת על פירמידת הערכים של מסלו, ביטחון, בטיחות, אז אני חושב, פירמידת הצרכים של מסלו, אז אני חושב שהנושא הזה של המוגנות של מנבד בכפר נוער, זה משהו שהוא, א', הוא ערך עליון בכפרי נוער בכלל ובמוסדות חינוך, על אחת כמה וכמה בתפקיד שלי, איך שאני תופס את הדברים. ואני מסתכל על זה כקודש קודשים מבחינתי. וגם המשפחה שלי יודעת את זה. לפעמים אנחנו כעובדים בכפרי נוער משלמים מחירים יחסית גדולים, אנחנו נעדרים הרבה שעות, והשעות שלנו לא גמישות, ואנחנו מוותרים על הרבה דברים, אבל אנחנו עושים זה למען מטרה אחת, כדי שאותו חניך, אותה חניכה, ירכשו כמה שיותר כלים, סט כלים, כדי שהם יהיו אזרחים טובים יותר, וכדי שהם מחוברים יותר למדינה ולחברה.
טוב, אני עוד לא גולש לתפקיד שלך. התפקיד שלך אנחנו נגיע אולי אחרי השירה הראשון, בסדר? אני עדיין רוצה להישאר במשה, משה האדם. מה משה אוהב לעשות בשעות הפנאי שלו?
וואי, תחביבים שאני זנחתי במשך הרבה מאוד זמן, אבל אני מתעסק קצת באמניות לחימה, זה התחביב שלי, ג'ו-ג'יצו. אני אוהב לרכב על אופניים, ולטייל עם הילדים, בעיקר בשבת. אנחנו עושים הרבה טיולים, אנחנו מארחים הרבה בבית, חברים מהקהילה, זה בעיקר הדברים שאני עושה כרגע.
אפשרות לבחור עם כל יעד בעולם, לצאת עכשיו לשבוע שקט, איפה אתה יוצא?
הייתי טס לתאילנד.
תאילנד?
כן, הייתי טס לתאילנד, כן, לגמרי. להתנתק, שם זה ניתוק מהעולם.
תגיד לי, משה, איך זה לחיות ולעבוד בכפר הנוער? העבודה מתערבבת עם הקהילה, עם המשפחה, איך זה בשבילך?
אני חייב קודם כל להתחיל, אני חייב קודם כל להתחיל בזה שהקהילה פה, וזה יאמר הרבה לזכותך והרבה לזכות האנשים שגרים פה, מאוד מאוד מלוכדת ומחוברת. היו פה תקופות מאז שהגעתי, אני כמעט 6.5 שנים פה, היו פה שתי תקופות מאוד קשות יחסית, שכל המדינה עברה, וגם אנחנו בכפר, זו תקופת הקורונה, והתקופה עכשיו של חרבות ברזל, מה שאתה התחלת בפתיחה, ואני חושב שככל שהקהילה בכפר הנוער יותר מחוברת ומלוכדת, כמו הקהילה שלנו, ככה אנחנו צולחים ככפר יותר טוב את הדברים האלה.
לגמרי.
העזרה ההדדית והסיוע ההדדי מאוד מאוד עוזר לצלוח את הדברים האלה, אתה יודע שאתה לא לבד. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש לי פה הרבה חברים, ואנחנו נוהגים, מזי ואני, לארח מדי פעם חברים מהכפר, מהקהילה, גם בגלל הילדים שלנו, וזה מורכב מאוד להיות קב"ט בכפר נוער. אני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים את זה, אבל זה מורכב, כי בשעות היום...
זה לא תפקיד שעושים אותו על הדרך.
זה לא תפקיד שעושים אותו על הדרך.
לא, כי יש מקומות שחושבים שאפשר לעשות אותו על הדרך, אני חושב שלא.
אני גם חושב שלא.
אני חושב שקב"ט בכפר נוער זה אחד התפקידים המשמעותיים, בכל מה שקורה בתוך הכפר, באורחות החיים שלו, כן. באירועים שבו.
כן, אני מסכים איתך. בגלל שאני אמון על הביטחון, בטיחות וחירום, אז במשך היום אני לפעמים צריך להגדיר גבולות מסוימים לאנשים, ולפעמים צריך להתחכך בדרכים מסוימות עם אנשים, כמובן שהכל בגישה חיובית וטובה, עוד מעט אני אפרט על זה, אבל אני מוצא את עצמי גם לפעמים אחרי צהריים, מערכת אותו בן אדם שבבוקר אני מתווכח איתו, אומר לו, ככה כן, צריך לעשות, כן. אני מערך אותו לארוחת ערב אצלי בבית.
עם הילדים.
כן. כן. ולמה זה קורה? כי אני מאוד יודע באופן אישי לעשות את ההפרדה בין הפן המקצועי לבין הפן האישי. אני מאוד מאוד יודע לעשות את זה, ואותם אנשים שאני בקשר יחסית טוב איתם, בכלל כל העובדים בכפר, אני מאמין ניגע בזה, אנחנו יודעים לעשות את זה. ואני חושב שזה חשוב, זה חשוב, כדי לשמור על איזושהי בריאות נפשית של עובד בכפר נוער.
אני רוצה לצלול אותך לתוך התפקיד שלך, אנחנו נעשה רגע פאוזה, שיר שבחרת, תספר לנו למה בחרת אותו. בסדר? אחרי השיר אנחנו רגע ניכנס טיפה קצת למה זה התפקיד ומה עושה פה קב"ט ומה איך נראה הסדר יום שלך ואנחנו שבוע הבא גם לפני תרגיל ארצי
כן.
ושווה ככה קצת לדבר על הדברים אז ארינה, את איתי? את השיר שמשה בחר, משה ואתה רוצה להגיד מה בחרת?
עץ השדה? עץ השדה כן. ותחת שמיים התיכון
עץ השדה
כן.
הראשון
כן. עץ השדה, אז עץ השדה, אני בחרתי את השיר הזה עליו כי זה שיר מדהים המילים שלו מדהימות, ודבר שני הוא מדבר על כמה בן אדם רגיש ושברירי כמו צמח וכמה צריך לשקוט אותו ולטפח אותו ובוא נשמע את השיר
יאללה
רדיו על הגל radio.org.il
ערב טוב לכולם חזרנו לרדיו על הגל, רדיו של כפר הנוער הדס הנאורים, נקודת מפגש, עמי מגן, איתי פה משה קיסין, קבת הכפר, ורגע לפני שאנחנו ממשיכים עם משה לחלק השני, שמברר קצת על התפקיד שלו ומה הוא עושה ביום יום, ולמה זה חשוב, עדיין, נחזור רגע לפתיחה. ועדיין התקופה הזאת מאופיינת בקשיי נשימה, ובמועקות, ובמצבי רוח משתנים. ושיר מתוך ספר השירים בשר אהבתנו של מיטל חודרובסקי, שהיינו ביחד באוניברסיטה, יש לו שני ספרים טובים, גם זה וגם יסודות שבריריים מאוד. יש שיר שקוראים לו בהנשמה. זה הולך ככה. גילו אצלי סתימה בזרימת הדם לנפש, ככל הנראה על רקע צריכה מוגברת של מצוקות. עכשיו, כך הסביר לי הרופא, הצטבר כל כך הרבה כאב ואין מעבר של תקווה. כעת הוא אמר, את הכאב ניתן לנקז, אך התקווה חייבת להתקבל בהנשמה מנפש לנפש. ואיזה משפט חזק, הנשמה מנפש לנפש. אני מרגיש שאנחנו צריכים לדעת להטעין אחד את השנייה מנפש לנפש, במילים טובות, בחיבוק, באמונה בכוונות הטובות של האנשים, גם כאלה שאנחנו לא מסכימים איתם, גם כאלה שאנחנו לא רואים איתם עין בעין דברים. אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, תקופה תנכית לדעתי בעולם, בחיי העולם היהודי, לא רק מדינת ישראל עומדת פה על הכף, אלא כל
כף פרשת מים,
כן, כל העולם היהודי כולו, העמיות שלנו כעם, הכל עומד פה למבחן. אני אשמח ולדעת שכולם מתחילים לאט לאט להתעורר, וזה לאו דווקא עניין של הנהגה. נכון שהנהגה יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב, ולצערי תפיסתי מאכזב את כל ההנהגה מקצה לקצה. יש פה עניין של אנשים. אנשים צריכים להגיד להנהגה איך צריכים להיראות הדברים, והדברים צריכים להיות באכלה, בסובלנות, בסבלנות, בהבנה, לדעת שיש לנו, יש פה סיפור שיותר גדול מכל אחד מאיתנו, סיפור של עם היהודי כולו ומדינת ישראל כולה. ובמעבר אחד אני חוזר חזרה למשה, אלא אם כן יש לך משהו ככה להגיד גם על הדברים
האלה. הייתי מוסיף גם בלטה תקווה באנשים עם אופק. הנהגה חייבת לטה תקווה עם אופק, ולא להשאיר את הדברים כמו שהם בערפל.
נכון. אני חושב שאופק זה דבר מאוד מאוד חשוב, והיכולת שלנו לסרטט את כוכב הצפון ולסרטט עתיד, ולתת לאנשים לראות את תמונת עתיד, זה דבר שהוא סופר משמעותי. אז רגע, משה, בוא נחזור רגע. אני יודע שהמעברים פה הם קשים, אבל ככה כל המדינה שלנו במעברים קשים ואין מה לעשות. כן. בוא רגע נדבר על התפקיד שלך, בסדר? למה צריך קב"ד בכפר נוער?
תראה, אני אגיד את זה בקצרה. כן. אוקיי? קב"ד בכפר נוער, קב"ד מנב"ט, כן. אמון על שלושה...
מנב"ט, תגיד לכולם את זה ראשי התיבות.
מנב"ט זה מנהל ביטחון. כן, מנהל ביטחון. יש גם קב"ד, אבל זה... התפקיד של המנב"ט הוא קצת יותר כוללני. זה אומר שהתפקיד שלי הוא... אני בעצם האחראי על הנושא של ביטחון, בטיחות וחירום בכפר. זה שלושה כובעים שונים. כל אחד מהם יש לו תורה בפני עצמו, בפני עצמה. ובגדול זה תחת הכותרת מוגנות. מוגנות לחניכים, מוגנות לתושבים, מוגנות לאורחים. ואני משתדל לעבוד בצורה מסודרת עם תוכניות שנתיות. אנחנו מבצעים תרגילים, אנחנו מדריכים את כולם. לקראת התרגיל הקרוב גם יש לנו סט של פעולות שאנחנו צריכים לעשות. בסופו של דבר המטרה היא להפוך את המקום הזה לכך שהכפר יוכל להגשים את מטרותיו.
ואני מסכים איתך, בשביל שזה יקרה צריך לדעת לשמור גם על המוגנות וגם על הבטיחות, כן, של כולם. מה הדבר, מתחיל הבטיחות, מה הדבר לדעתך החשוב ביותר בחשיבה בטיחותית?
אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא להבין שכולנו פה שותפים. ברגע שאיש צוות יודע שהוא שותף ביחד עם הקב"ט, ושותף ביחד עם החניך ועם המורה, אז הכל מתוכלל לאותה מטרה. הכל מתוכלל לאותה מטרה. ומשם נגזר כל הנושא של ניהול סיכונים. כשלפני תקופה, לפני שנים, היה קב"ט, אז התפקיד שלו היה לבוא ולחבות שריפות במרכאות כפולות, או להיות השוטר הרע. כלומר, להגיד לאנשים, נו, נו, נו. היום זה כבר לא ככה. הבטיחות היום זה בטיחות מאפשרת. אני יכול להגיד לך שיש...
אנחנו הרבה מדברים על הניהול סיכונים שאנחנו צריכים לעשות.
נכון. יש פה עשרות אירועים שעוברים דרכי ודרך האישור שאני נותן בתוך כפר נוער. כפר נוער זה מקום שהוא פעיל, הוא כל הזמן חי. וזה לא היה קורה, הרמה של הבטיחות שאנחנו רוצים שתהיה ושאנחנו משמרים אותה, לא הייתה קורית אם לא היה שיתוף פעולה מהצוות. אני חושב שהשיתוף פעולה שיש לי פה מהצוות הוא מדהים. הוא מדהים. ועצם זה שכולנו בסירה אחת, וכולנו שותפים, שותפים לנושא של המוגנות, היא יוצרת הלכידות, ויוצרת זה שאנחנו כולנו, יש, לכולנו יש את אותה המטרה. וזה מה שחשוב. אם קב"ט מצליח להנחיל את זה לצוות שלו, בכפר שלו, אז אני חושב שהוא על הגל.
אני חושב, אמרת משהו שהוא נכון, אני חושב שהנושא של השותפות, הבנה שכולנו, אין פה מישהו אחד שחייר הדברים. כולנו אחראים לדברים האלה.
בדיוק.
וכל אחד צריך לקום בבוקר ולהגיד לעצמו, אני אחראי על המוגנות של הילדים, ואני אחראי על כל מה שקורה פה, ועל הבטיחות, ואיך אני תורם לדבר הזה. תמיד אנחנו מדברים על זה שצריך להתחיל מהדברים הקטנים אפילו.
נכון.
אתה מתכנן אפילו, לא יודע מה, ריצה עם הקבוצה שלך.
נכון. תמיד להסתכל על ניהול סיכונים שאתה עושה.
מה ציר הריצה, איך רצי, מי הילדים, מה הקשיים שיכולים להיות, תמיד להתכונן על הצפוי, כי בסופו של דבר יש לנו אחריות על כולם. יש לנו תכונה כזאת בציבוריות הישראלית של יהיה בסדר.
כן, בדיוק.
יהיה בסדר, נסתדר, יהיה בסדר.
זאת הגישה הישנה.
רבין דיבר על יהיה בסדר.
כן, לגמרי.
אני חושב שאנחנו, יש לנו חובה לדעת, לוודא שיהיה בסדר.
לעשות את המסגרת הנכונה, להציב את המסגרת הנכונה, גם באירועים גדולים וגם באירועים קטנים. אני יכול להגיד לך שבחינת חוזר מנכ״ל, אז בתור הדמות המקצועית שאמורה לפרש את חוזר מנכ״ל, ולהציב את הגבולות שבתוכם יש את הפעילות, אז לא תמיד, אין הכל בחוזר מנכ״ל. ויש לנו פה הרבה אירועים בתוך הכפר, שאין אותם בחוזר מנכ״ל, אז אנחנו יושבים וכותבים אותם. ואנחנו מציבים את הגבולות, אבל ברגע שאתה מציב את הגבולות המסוימים, רחבים ככל שיהיה, עוצרים ככל שיהיה, בתוך המסגרת הזאת אפשר לעשות המון, המון, אבל ברגע שאין את המסגרת הזאת, ועכשיו איש צוות לוקח את החניכים שלו ועושה איתם איזושהי פעילות שהוא לא בטוח אם הוא יודע אם אפשר או אי אפשר, אז זה קצת יותר בעייתי. ובתור אחד שדוגל בבטיחות מאפשרת, אני יודע שגם אתה דוגל בזה מאוד, אנחנו מאוד משתדלים לאשר כמעט כל פעילות. אני יכול למנות לך על כף היד בשבע השנים שאני פה.
כן, אבל אתה רוצה לראות שעשו חשיבה מאחורי הדברים, והבינו למה צריך.
לגמרי, לגמרי. אנחנו יושבים ועושים תדריכים, ואם זה אירוע שהוא מורכב יותר, מסובך יותר, אז אנחנו גם מוצאים נספח בטיחות. ויש אירועים שזה רק כמה מילים, ויאללה, צא לדרך. אני יכול להגיד לך שעכשיו חזרתי, הייתי פה בתדריך בטיחות, למי שמעביר את הנגרות של השרת חותם, ביחד עם אחד המדריכים. אז הוצאתי מסמך כזה, אבל אני רואה שהבחור רציני, ואני רואה שהחבר רציניים, אז אתה מעביר לו תדריך של כמה מילים, ונגמר הסיפור.
אני ברשותך, לפני השידור, אני אספתי שאלות מהמאזינים.
אוקיי, וואי, ויש, זה מפתיע אותי.
ויש מאזין, שאני מקווה שהוא מאזין לנו עכשיו, קוראים לו תומר רוניגמן.
וואלה.
והוא שאל שאלה, הוא רוצה לשאול אותך שאלה.
רגע, אני רוצה אבל להגיד משהו לפני שאתה מתחיל לדבר על זה. אני רוצה להגיד לך, שמנהל פנימיה, יש לו תפקיד מאוד מאוד מורכב בכפר הנוער.
הכי מורכב.
וכל מה שהוא מבקש ממני, הוא מקבל.
השאלה של תומר רוניגמן, השאלה של תומר רוניגמן, ששאלה מפתיעה. משה, עם יד על הלב, שאתה נכנס לחדר, ורואה גלאי אש לא תקין, מה עובר לך בגוף?
צמרמורת. חצים בגב, שערות סומרות.
מי שלא יודע, אני רוצה לספר לכם משהו על משה.
אתה יודע מה הייתה לי צמרמורת?
לא, אני רוצה לספר לכם משהו על משה.
אתמול בלילה, ב-12 בלילה, שהייתי צריך לבוא ולחבות אזעקת אש, אז הייתה לי צמרמורת.
כן, אני אתמול בלילה, לדעתי זה, שלשום בלילה, אני אתקשר לתומר, אני אומר לו, תומר, תקשיב, חלון מזרחי בחרובית קומה שנייה, עולה באש, מישהו הדליק שם טונה כמעט הכל איזה. לא, לא, אורן הרד, אל תדאג, זה לא באמת עלה בעיה, זה היה משהו קטן נקודתי, אחרת היינו מדווחים.
אפרופו מה שאתה אומר עכשיו, כן, אם אנחנו שנייה רציניים, משפט אחד, יש שני דברים שמדירים שינה מעיניי, ואני יודע שגם מעיניך, זה נושא של הפעילות גלישה, ונושא של, רגע, אני אפרט, ונושא של שריפה. זה שתי דברים מאוד מאוד, ולכן אנחנו כל הזמן על זה, אנחנו כל הזמן על זה, והצוות כל הזמן על זה, ואני רוצה להגיד לך שיש פה כל הזמן פעילויות, כל הזמן.
אני מסכים שאנחנו, אין לזה סוף, בניהול בטיחות אין סוף, תמיד צריך לנהל בטיחות, אנחנו משדלים להיות שם כל הזמן. אני חייב לספר לכם עוד משהו על משה, כן? משה יכול לפעמים לעשות לי טלפון ב-11 בלילה. מה משה, מה קרה? עוד רגע מלחמה.
לא, כבר לא, הפסקתי עם ה...
חשבתי אולי נקנה עוד 20 שכפצים, 300 כסדות, ונחליף שני אקדחים. משה, באמא שלך, מה עכשיו 11 בלילה? זה מה שעכשיו ב-11 בלילה אתה מדבר איתי. לפעמים היא באה בכל מיני יציאות כאלה, זה
מה אני עושה, זה בנפשי.
זה בנפשו, בנפשי, כן, הוא חי את זה כל הזמן, הוא חי את זה כל הזמן. כל הזמן הוא מרגיש שהוא צריך את זה. תגיד לי, משה, חניכים לוקחים חלק בפעילות?
כן, לאורך השנים, כן. יש לנו מספר פרויקטים שאנחנו עושים, חניכים. האמת שאחד מהם השנה הופסק, אבל יש את הנושא של נוער מתנדב, של משמר הגבול, ואפילו יש בוגרת אחת שהתגייסה אחרי זה למשמר הגבול, על בסיס כל הנושא הזה של ההתנדבות שלה, עמנואל, הייתה פה בוגרת עד לפני שנתיים, ואנחנו גם מדי פעם בקשר, והיא מגיעה לבקר, והיא מגיעה לבסיס הפעלה של מג"ב, וזה משהו שאנחנו עשינו, ואני הובלתי אותו, ויש לי קבוצה של מספר חניכים, משתתפים איתי בכל מיני אירועים של סדר ציבורי, מגיעים שיש ימים פתוחים והם עוזרים להכווין את הרוחים וללוות אותם, גם בתרגילים יש לנו צוותי חירום של חניכים, אני כל הזמן פוגש חניכים, אני כל הזמן מדבר עם חניכים, יש גם מדי פעם אירועים שבהם מדריכים מחברים אותי לחניכים מסוימים ואני נותן להם כל מיני משימות, ואני חושב שזה מאוד חשוב. מעבר לזה שאנחנו דואגים שיהיו במספר שכבות שונות נאמני בטיחות כאלה ואחרים. כן. אז כן, כל הזמן יש לי נגיעה עם חניכים בצורה כזאת או אחרת.
הבנתי. תגיד לי, משה, מה חסר לך בתפקיד?
מה חסר לי?
כן.
חסר לי לישון טוב בלילה. זה כן. מה שחסר לי. כן.
טוב, זה לא בגלל, זה בגלל האחריות, זה לא בגלל ה...
לא, אני התרגלתי לנושא הזה של אחריות. חסר לי לישון יותר טוב בלילה, חסר לי קצת יותר שקט נפשי, אבל שוב, בגלל ה... לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אמרת את זה מקודם, זה מין אש כזאת פנימית שבוערת בי, אני מרגיש שאני נמצא במקום שאני רוצה להיות.
כן.
לגמרי. ואני לא סתם אמרתי שאני סוגר מעגל, כי אני מכיר עוד קבטים, ואתה יכול לתת מעצמך 100%, ואתה יכול לתת מעצמך גם 80% או 60%, ולא בטוח שכולם ירגישו את ההבדל ממי שמגיע מבחוץ. תביא איזה חייזר לתוך כפר נוער, לא בטוח שהוא ידע איך פה מתפקדים בכפר, בתפיסה של הביטחון, בטיחות וחירום, לאו דווקא הקבט, אלא בכלל כל הכפר איך הוא מתנהל, לעומת כפר כמו שלנו, ו... שוב, יאמר לזכותך, יש לנו פה שיתוף פעולה מדהים מהצוות, ואני חושב שאני במקום שאני הכי רוצה להיות בו כרגע.
תגיד לי, אם אנחנו חוזרים עוד פעם אחורה, לזמן שהיית בפנימיה, איך משה הקבט היה מסתכל על משה החניך? היה מבסוט שיש לו ככה זה או ש...
אני חושב שכן, הוא היה אומר לו... תרחוש יותר חברים, ותרחיב את מעגל החברים שלך.
מוטי, זה נכנע רגילות אם הוא עונה על זה רגע שנייה.
לא, אבל הוא פחות... בסדר, אפשר גם, כן.
בוא נראה.
תשאל אותו אם הוא הופתע לראות אותי כקבט, נמצא איתו בפאנל של כל מיני ועדות.
רגע, בוא נראה. בוא נראה אם הוא יענה. שלום מוטי אלמוג אמזלג, אחי וראי, אתה פה בשידור חי ברדיו נעורים על הגל, מה שלומך?
שלום אחלהל, הכל בסדר.
אני יש לי פה אורח באולפן, אני לא יודע אם אתה יודע שהיא תוכנית פעם בחודש שנקראת נקודת מפגש, והיום באולפן אצלי יש לי את משה קיסין הקבט. ואני החזרתי אותו... מכיר. ואני החזרתי אותו...
הלאה מוטי.
ואני החזרתי אותו לתקופה של חניך בנהלל, ואמרתי לו, תן לי דמות, דמות שאתה זוכר אותה כדמות משמעותית. השם הראשון שהוא זרק זה מוטי אמזלג. השם הראשון, מוטי. ואני אמרתי לו, תדע לך שמוטי אמזלג, אני, זה יש עוד, יש קשרי משפחה.
אם היית שואלת, חניך ראשון, הוא בעצם
בין הראשונים, הייתי אומר לך משה קיצר.
יאללה.
ואולי המחנך שלי. יאללה,
כן, תדע לך, זכור פה לטובה. אמרתי למאזינים, סיפרתי להם, שאבא של מוטי היה אב הבית של בית ספר הארי. הארי, נכון זה היה? רוגוזין הארי?
יוסף טל,
סליחה. וסבתא שלי, מאמא אי, שהייתה עובדת ניקיון שם, נכון?
נכון.
ומוטי היה בכיתה עם אחות של אבא שלי, רחל.
נכון.
אני לא יודע איפה תפסתי אותך עכשיו, מוטי, אבל תדע לך שבכפר הנוער הדס הנאורים אוהבים אותך.
מאוד.
אני אוהב אתכם מאוד, תפסתם אותי באלת. של הישיבה. צמוד ליחד של הישיבה. מתגעגע אליכם מאוד, ומשה הוא גבר.
וואי, זה יופי. זכינו בך בשידור לייב. תודה, מוטי.
תודה, מוטי. ביי, תהיה שם.
ביי, 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 ביי.
בשיקות, ביי.
ביי. איזה גבר, איזה גבר המוטי הזה, אה?
מדהים, מדהים.
כן. תגיד לי, משה, אם לא קבעת בכפר נוער, מה היית?
וואי, הייתי מרצה באוניברסיטה בתחביב, שאלת אותי על תחביבים מקודם, באחד מהתחביבים שלי, שזה נושא של כל תחום מדעי המדינה, פוליטיקה במזרח התיכון. הייתי גם פעיל, לפני שהייתי קבעת, בתא סטודנטים באוניברסיטה, אבל זנחתי את זה בשלב מסוים, ואני חושב שמתישהו אני אמשיך גם לעשות דוקטורט, אני חושב שזה גם יהיה בשנים הקרובות, אני מאוד אוהב את התחום הזה, אז בטח מרצה באוניברסיטה.
תראה, אני לא הייתי חושב על זה בכלל.
כן.
אתה נראה לי שטח כל הזמן, היא שטח, למרות שגם להיות מרצה באוניברסיטה זה יהיה שטח, זה יפגוש תלמידים כל הזמן.
כן, כן, גם לפגוש אנשים, מרצים, כן, סיור מוחות.
טוב, אני רוצה רגע לחזור עוד פעם במעבר אחד למה ש... יודע מה רגע, לפני שאני עובר לדבר הזה, כן? לפני שאני עובר לזה. אנחנו, שבוע הבא יש לנו תרגיל.
כן.
יש לך משהו שאתה רוצה להגיד לנו לקראת התרגיל?
אנחנו כבר ערוכים. אנחנו ערוכים ומוכנים, ואנחנו רק צריכים לעשות את התרגיל עצמו. יש שתי דגשים מאוד חשובים לתרגיל, שחשוב שאנחנו נכיר אותם, גם החניכים וגם הצוות. יש שתי הישגים נדרשים. אחד זה לעשות כמה שיותר שיתוף פעולה ביחד, והדבר השני זה להבין את תמונת מצב כמה שיותר מהר ולתת הנחיות. אם אנחנו נצליח לעשות את הדברים האלה, עשינו את התרגיל בצורה הכי טובה שיש, ואני כבר יכול להגיד לך...
אני רוצה להגיד לכם שהדגמנו פה בלייב, מעבר משגרה לחירום, מחירום לשגרה. תראו את משה, הוא ישר מתחיל לדקלם את הדברים, כן, משה?
הולכים להגיע לכאן אורחים.
כן, באמת?
כן, קבעתי מכל מיני מקומות.
אלינו, לתרגיל?
כן,
נבוא. איך לא הכנת אותי לזה?
לא צריך, מה אני צריך להכין אותך? אתה יודע, אתה ספץ כבר בתרגילים האלה.
טוב, בוא נחזור רגע לעם ישראל. בוא נחזור רגע למדינת ישראל. כן, שאלה שאני שואל את כל המרואיינים שלי.
כן.
טוב. מה תהיה תמונת ניצחון אמיתי, אבל לא עכשיו, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים. אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר וכל התקופה הזאת, מה מבחינתך תהיה תמונת ניצחון? כאזרח.
יציבות קואליציונית. אני אתן פה משהו שאולי טיפה, כי שוב, מדעי המדינה ועניינים כאלה, יציבות קואליציונית כזאת, שלא גורמת לממשלה לעשות שטויות על חשבון האזרחים. יציבות קואליציונית, לא משנה איזה ממשלה, ימין או שמאל,
כן.
כזאת שלא הורסת דברים שאנשים עמלו עליהם שנים, ומאחדת.
מאחדת.
מנהיגות שמאחדת.
אני חושב אולי הדבר הכי חשוב, אותנטית ומאחדת.
לגמרי.
שמבינה את האחריות שלה, שמבינה שהיא לא הסיפור, אלא העם זה הסיפור.
לגמרי.
והציבור זה הסיפור.
לגמרי.
והעם היהודי זה הסיפור.
כן. חוץ מזה שיקח לנו שנים לאחות את הפצעים האלה, כן. זה פצעים שיקח לנו שנים לאחות אותם.
תצליח, משה.
אני, א', אני מאמין שכן, ב', אני בטוח שכן. אני בטוח שכן, כי אני רואה את הכוחות שיש במדינה, ואני רואה את הכוח שיש לאנשים, ואפרופו מה שאמרת בתחילת השידור, שהכל צריך לבוא מלמטה, מלמטה, למנהיגות, ולשים להם את התמרור מול העיניים, ולהראות להם, ככה צריך להיות.
כן.
אז אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון. העם היהודי תמיד יצטיין לאורך כל ההיסטוריה ברגעי משבר.
כן.
ואנחנו ברגע משבר, ואתה רואה את האנשים ברחובות, ויש לכידות, יש לכידות, רק צריך למצוא אותה. ושוב, אם תהיה יציבות קואליציונית, או בימין, או ממשלת ימין, או ממשלת שמאל, כן, או ממשלת מרכז, אז אותו מנהיג לא יחשוש לעשות מהלכים שהם מהלכים היסטוריים. הם מהלכים היסטוריים כמו שעשו לאורך השנים.
כן.
שלום עם מדינות, שלום עם שכנים, שלום עם אויבים.
מה אתה מאחל למאזי, לנטע, לנועם ולך, משה?
אני מאחל להם שיפרחו.
מה אתה מאחל לכם? לכם.
לנו. אני מאחל לנו שאנחנו נפרח ונגשים את החלומות שלנו, ונהיה מאושרים בחלקנו, ונדע לשמוח, נדע לשמוח ולחוות חוויות, ולהיות מאושרים ובריאים.
ומשהו שתמיד אני אסיים איתו עם האורחים. אבל בדרך כלל אני אומר, תן לנו משהו אופטימי או איזה מסר לתלמידים. ואני רוצה שני מסרים. אחד, ממשה קיסין החניך בפנימיה בנעלה לחניכי הדס הנאורים, וממשה קיסין הקבט לחניכי הדס הנאורים.
אז...
דרך אגב, זה יכול להיות מסרים נוגדים, אני חייב להגיד לך.
כן.
אני עולה לי בראש לדוגמה שני מסרים שלא לא יושבים אחד עם השני.
אני אגיד מה שאני פשוט כן. חושב, אבל נתת לי פה שנייה...
כן.
משהו למחשבה. אז קודם כל החניכים, כחניך.
כן, חניך לחניכים.
כן. תנצלו עד הטיפה האחרונה את מה שאתם מקבלים פה. תנצלו. עכשיו זה הרגע. עכשיו זה הרגע. כי יום אחרי שאתם תסיימו פה את המסיבת סיום שלכם, אתם תתגעגעו. יום אחד, אני כבר אומר לכם, עשיתי את זה, הייתי שם. תנצלו כל מה שאתם יכולים. תלכו לקבוצות איכות, ותעשו דברים, ותלמדו, ותשקיעו בחברים שלכם. זה מה שאני הייתי אומר להם כחניכים, כי הרגע הזה לא יחזור. לא יחזור. והדבר השני, בתור קבט לחניכים, אני רוצה להגיד להם
ש... רק מילה אחת, דיר בלק.
לא. שהם מוגנים פה, ושהם בטוחים פה, ושאנחנו עושים, כולנו, כל הצוות בכפר, עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים, ואנחנו עושים עבודה טובה מאחורי הקלעים. ורק תצליחו, זה כל מה שאני הייתי מאחל לכם, תצליחו, תשקיעו ותצליחו.
וואי, משה, היה לי ממש מרתק איתך, אני חייב להגיד. אנחנו רגע לפני סיום, אני כן חשוב לי להודות, אחד בכלל לפלטפורמה הזאת, לפורמט הזה של רדיו נעורים על הגל. יש לנו זכות להיות פה, יש לנו זכות לגור פה, יש לנו זכות לעבוד פה, יש לנו זכות לעשות מה שאנחנו עושים. וטל כל פעם מספרת לי על עוד כפרים שרוצים לבוא ולשמוע ולראות מה קורה ברדיו נעורים על הגל.
כן.
זה זכות לילדים לקחת חלק בדבר הזה.
דרך אגב, אני מזמין קבטים אחרים, כבר דיברתי עם טל בחוץ, לעשות פה אפילו איזשהו פאנל בטיחות, בשבוע בטיחות.
ואני רוצה לומר תודה לטל בן צירה, שהיא מובילה את הכל ביד רמה, ולנאורה את הגן, היא המנהל הטכני, ועל הסאונד ארינה ז'ורבל, איתנו פה בפעם הראשונה עם השיער הירוק, השיער בצבע ירוק, תודה ארינה. ואנחנו עוברים לשיר האחרון, השיר השני שמשה בחר. משה, איזה שיר בחרת?
תחת שמי ים התיכון.
למה? דבר.
זה שיר שמדבר על המורכבות במזרח תיכון. אתה יודע, יש אותנו ואותם.
כן.
מי זה אנחנו? מי זה הם? בוא נלמד אותם, בוא נכיר אותם. יש כל כך הרבה זרמים, כל כך הרבה סוגים של אנשים, ופה אבא שר לילד שלו, בוא תסתכל כמה החיים מורכבים. וזה שיר יפה.
אז אני רוצה להגיד לכולם שימשיך ערב נעים. אנחנו נכנסים ומסיימים עם שלמה ארצי תחת שמי ים התיכון. תודה. תודה משה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.